רוצה לעסוק הערב בנושא שהוא את האמת לא רלוונטי רק לחינוך, הוא רלוונטי לכל חיבור בין בני אדם. זה נושא שעסקנו בו גם בזוגיות, והוא נכון גם בין אדם לחברו, אבל בחינוך ילדים הנושא הזה הוא מאוד 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 אקוטי. וזה נושא הביקורת. הרבה פעמים יש תפיסה שחינוך זה בעצם בעיקרון ביקורת. כלומר, איך אני מחנך? אני אומר לילד שלי, לילדה שלי ברק, אני אומר, בבקשה, אני אומר, לא הייתה טענה שאני יותר מדבר על הבנים ולא על הבנות. הבית שלי זה מאוזן, זה חצי חצי. הבית שלך צריך לדבר, אני מסכים. אז כשאתה, בדרך כלל, הרבה פעמים הוא, אחד מהטעויות, כשאנשים חושבים שבעצם חינוך זה להורות לילדים שלנו מה לא לעשות. אתה מסתכל על הבת שלך, ואתה רואה שהיא מתנהגת לא בנימוס. אז אתה מהיר לה, אתה רואה שהיא לא מתקדמת בלימודים. אתה מהיר לה, כלומר אתה נמצא כמורה, כהורה, מאוד מאוד במקום של המבקר. השאלה אם זה נכון. אז השורה התחתונה, מה שאנחנו ננסה להוביל פה במהלך השיעור, שזה לא רק שזה לא נכון, זה גם מאוד מאוד מסוכן, ויש לזה השלכות ומחיר מאוד מאוד גדול. ההורה הוא בעיקר במקום של מה כן. בעיקר במקום המצמיח. בעיקר במקום המכיל, המקום האוהב. נכון, יש גם לפעמים מה לא. אבל גם מה לא, צריך לדעת איך אומרים אותו. צריך לדעת אם יש איזון בין מה לא שאני אומר למה כן, ועוד כמה נקודות שאנחנו נעסוק בהן. אז אני מבקש לעסוק ביסודות, וכמו שאמרתי, היסודות הללו הם לא רק לחינוך ילדים, אבל המחיר שלהם בחינוך ילדים, או גם בזוגיות, ומי שהיה בסדרה של זוגיות יראה שזה מקביל, המחיר שלהם הוא מאוד משמעותי. חז"ל מלמדים אותנו על בסיס פסוק בתורה, שיש בעצם מצווה להוכיח אדם שטועה. הוכיח תוכיח את עמיתך. יש דרישה כזאת. אבל בתוך הפסוק, חז"ל כבר ראו אזהרה של התורה. כי הפסוק מתחיל, לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכיח תוכיח את עמיתך. מה יותר גבוה בחיבור? אחיך או עמיתך? מה יותר קרוב בנפש? אחיך. מה הפסוק אומר בעצם? שימו לב. אומר הפסוק, אתה נמצא במדרגה של אח. אחרי שהוכחת אותו, ירדת המדרגה. הביקורת, צריך לדעת את זה, הביקורת זה דבר מרחיק בנפש. לפעמים הורים מתלוננים, למה הבן שלי לא מדבר איתי? בעיקר בגיל הנעורים. למה הוא לא משתף אותי? למה הוא לא מספר? השאלה, מה הוא חש כשהוא בא לדבר איתך? אם הוא חש ביקורת, אז בוודאי הוא מתרחק. אנחנו מתקרבים לאנשים שמבקרים אותנו. אם יש לנו מישהו בעבודה שאנחנו יודעים שכל פעם שהוא פוגש אותנו יש לו הערה, אנחנו נהנים לפגוש אותו? לא. אתה מנסה להתחמק ממנו. עכשיו, באיזשהו מקום אנחנו יוצרים את האווירה שהיא תאפשר את הקרבה או את הריחוק מהילדים שלנו. אם ילד יודע שכשהוא חוזר מבית הספר, ואני אשאל אותו איך היה היום בבית הספר, והוא מתחיל לספר באופן טבעי לחלוטין, ותוך כדי זה שהוא מספר, אני כבר מאיר הערות על גבי הערות, אז בפעם הבאה הוא לא יספר. או בפעם הבאה הוא יספר עם יותר ריחוק ויותר ריחוק ויותר ריחוק. עכשיו צריך באמת גם לדעת להתאפק. נכון, הוא סיפר לך עכשיו, הוא סיפר לך כסיפור, מה שהיה היום בבית הספר. ובסיפור אתה הגעת למסקנה שהוא התנהג לא נכון. האם עכשיו אתה מתקן אותו על זה? או עכשיו אתה אומר, רגע, באיזה מקום בנפש אני נמצא איתו? אני נמצא איתו עכשיו במקום נפשי מסוים. אל תקלקל את זה. אל תקלקל. ולכן צריך לדעת שביקורת יש לה מחיר. יש לה מחיר של ריחוק. לכן, אני צריך א' להיזהר מזה, ב' צריך לדעת לאזן. אם הגעתי למסקנה שאני רוצה עכשיו לומר הערה לבת שלי, ולומר לה, תשמעי חמודה, ההתנהגות הזאת היא לא בסדר. האם אני גם יודע לאזן את זה? בסדר, עכשיו הרחקתי אותה. מה תהיה נקודת הקרבה? לעולם תהיה ימין מקרבת, שמאל דוחה. אבל צריך שיהיה איזון. לעולם תהיה ימין מקרבת ושמאל דוחה. אבל אם הריטואל של השיחה בבית, ואני אומר, זה מפחיד כעורם, אני אומר את זה מטעויות שלי. קחו לעצמכם יום דף, ותרשמו כל מה שאמרתם היום לילדים שלכם. ותסתכלו על הדף הזה בסוף היום. לפעמים זה יכול להיראות דף מפחיד. כמו המבחן של הדיאטה. קח דף, תרשום כל מה שאכלת היום. נדמה לך שלא אכלת כלום היום. ואז אתה רואה שאכלת בלי עין הרע, כמו שלושה אנשים. אתה מסיים את היום ואתה אומר, מה יארתי היום לילד שלי? כלום, איזה פה, איזה, היה לי פה איזה חיכוך איתו, פה. ופתאום אם באמת רשמת, אתה רואה שמילית דף שלם. כי אנחנו הרבה פעמים נמצאים בנקודת המוצא הלא נכונה, שאיך אני מחנך? אני מלמד מה לא לעשות. אבל זה לא נכון.
אולי מה יכול לעשות, זה כמו קשר גורדי, שקשר בין הורים לילדים, תמיד בסופו של דבר, לא יהיה קשר של בעל ואישה או קשר של חברים. אתה מההתחלה, שאם אתה צריך לחנך את הילד, וזה כמובן תלוי גם כמה הילד שונה מההורה, וכמה בוחר בדרך אחרת. ואם בכלל שאתה בן חבר וצריך לחנך את הילד, כמו שאתה רואה את זה, אז אתה יודע שתמיד יהיה מצב שאתה מחנך אותו, ולא תמיד הוא אהב לדבר איתך על כל דבר. ואולי בסוף תצליח ויגדל כמו שצריך, ולא... כי היום הטעות של אנשים בעצם מצליח הפוך. כולם רוצים להיות חברים של הילדים, מפסיקים לחנך אותם. אז גם חברים לא נהיים בסוף, וגם לא מחנכים אותם.
אני מסכים. תן לי מילה נרדפת ללחנך את הילד.
גבולות, מסגרות.
מה עוד?
ללמד.
ללמד, לאהוב.
לגדל.
אלה דרכים לחנך, אבל חינוך...
לא, 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 לא. הם לא דרכים לחינוך. הם לא דרכים לחינוך. אנחנו חוזרים אל נקודת המוצא שדיברנו עליה בשיעורים קודמים. האם אני יוצר את הילד, או שאני מצמיח אותו? האם הילד הוא בריאה שלי, או שהוא נשמה אלוקית שירדה לעולם, ואני עכשיו צריך לעזור לה, לאפשר לה לצמוח. אני אחזור על דוגמת העץ. אם אני מבין שלחנך זה להצמיח, אז כשאני רוצה להצמיח עץ, המגמה המרכזית שלי זה לא לשים לו גבולות. המגמה המרכזית שלי זה לא להטוות לו דרך. המגמה המרכזית שלי זה לאפשר לו את כל הטוב, החום, הדישון הנכון, הסרת המניות, כדי שהוא יצמח. כי אני מאמין באמונה שלמה בזרע הזה ששמתי אותו באדמה. אני מאמין באמונה שלמה בנשמה האלוקית שיש בו. נכון, הרבה פעמים יש גם חינוך שצריך לפעמים גם הערה, שצריך גם שימוש בכפייה, נכון. נכון, גם ריבונו של עולם כפה על עם ישראל את התורה. למה? כי זה חשיפת הטבע האמיתי שלהם. לא כי זה לא היה במקום. ולכן, אם אני לוקח את המילה לחנך, ומחפש את המילה נרדפת, ולא עולה לי בראש קודם כל להצמיח, לאהוב, לאכיל, לקרב, אלא מיד אני הולך אל הגבולות, תיקון וכולי, אז אני משדר את זה לילד שלי. וזה לא נכון.
רוב אנשים לא באמת חושבים, כשאמר להם חינוך, הם באמת חושבים על אהבה וצמיחה וכל זה. עד שמגיעים לסיטואציה של היום-יום, ויש ילד שחזר ולא יודע מה, המורה התקשר משהו, הוא הולך עם שיעורים, אבל יש ילד שחזר ואמרו שהוא הרביץ לחצי כיתה. לא יודע מה, זה גם נורא תלוי, כל אחד, זה גם נורא תלוי בגילאים של הילדים, ומה שמתמודדים איתם, לפעמים ההתמודדויות הן מורכבות, ואלה הם קטע מחנך את הילדים של השכנים, בכלל, אני חושב שבכלל צריך להחליף את החינוך עם השכנים, החברים.
למה? אתה אומר פה נקודה מאוד חשובה. למה? כלומר, האידיאל, אם הייתי מחפש את החינוך הטהור הנכון, יותר קל לי לחנך את השכן. זה נכון. למרות שהשכן, קל לי לחנך אותו ברציו, אבל אין לי את המניע הרגשי הפנימי העמוק. אצל הילד שלי, נכון, יש לי את המניע הפנימי הרגשי, שהרבה פעמים המניע הזה גם מעורר אותי לפעול מהבטן. נכון, בשביל זה אנחנו פה. בשביל זה אורות, זה דבר שצריך כל הזמן להתלמד בו, להתגדל בו, כי זה אחד מהיסודות המשמעותיים. ואם אני מבקר את הילד שלי, אני אתן לכם סתם דוגמה. מתוך דברי חז"ל, אני קופץ, אנחנו עוד נחזור. חז"ל אומרים, על הפסוק הזה, לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך. אבל התורה הוסיפה עוד דבר, ולא תישא עליו חטא. מה זה לא תישא עליו חטא? אומרת התורה, אתה מוכיח מישהו. אומרים חז"ל על הפסוק הזה, אתה מוכיח מישהו. יכול, למשל, ברואה בחברו דבר מגונה, שיוכיח אותו אפילו פניו משתנים. מה זה פניו משתנים? אפילו אם הוא נעלב? לא, 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 לא. תיזהר, לא תישא עליו חטא. עכשיו בוא נביא את זה הביתה. כמה פעמים הורים מאירים הערה נכונה, אבל מעליבה, פוגעת, צינית, משפילה. זה נשאר הרבה פעמים אצל הילד כסריטה לשנים ארוכות. לא רק שזה נשאר, באופן אמיתי התועלת של ההערה הזאת היא בכלל לא קיימת, כי הילד כל כך נמצא תחת הפגיעה, שהוא בכלל לא מקשיב אל התוכן של ההערה. אם מישהו מאיר לבן שלו מול החברים, הילד כל כך עסוק איזה בושות, למה הוא עושה לי את זה, למה הוא בכלל לא מקשיב על מה אתה מדבר. הוא בכלל לא שם. לכן באמת, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, נכון? חינוך זה עבודה על המידות שלנו. זה עבודה על המידות שלנו, וזה מה שאנחנו עושים פה. אני מסכים, זאת עבודה קשה. זאת עבודה קשה של לרסן את עצמנו, של לדעת האם באמת אני מסוגל, ברגע שהוא מוריד לי את הסעיף, האם אני מסוגל רגע לנשום נשימה עמוקה? רגע, תעצור. צא החוצה. תתברר. תאיר יום אחר כך. תאיר בעוד שעה. כי אתה לא רוצה להאיר מהבטן, כי יש לך יעד אמיתי. שהוא לחנך. אבל שהוא לחנך, שהוא לאהוב, שהוא להכיל, שהוא להצמיח וכו'. אני רוצה לבנות את הדברים קצת יותר מסודר בנקודות שצריך להיזהר בהם בביקורת. דבר ראשון אמרנו, דע לך ביקורת, יש לה מחיר. היא מרחיקה. ולכן כשאתה מבקר את הילד שלך, תיקח אחר כך משהו שמאזן. משהו שמאזן. הרבה מהפסיכולוגים מדברים למשל על שעת ההשכבה. היה לך יום קשה, מורכב, אחד מהילדים, בשעה שהולכים לישון, תתקן את זה. לא במובן של, עכשיו תגיד לו, תשמע, באמת, מה שעשית היה בסדר, תמחק את הכעס. לא. אבל תתקן את הריחוק שנוצר. בחיבוק, באהבה, בליטוף, באמירת, גם מחמאות שמאירות צדדים אחרים באישיות שלו. אז לכן זה היסוד הראשון. דע לך, הביקורת היא מרחיקה, תיזהר. היסוד הבא. האם כשאני מבקר, אני פוגע בו? לא תישא עליו חטא, מה שהתחלנו. אם כשאני מאיר, והרבה פעמים העלבה באה כי זה בא מהבטן. זה בא מהבטן, אז זה נשלף כזה בזלזול, בציניות. תקשר אליי סבא. שהוא בא לומר לי, תשמע, אני מבקש את עזרתך. מה? הבת שלי והחתן שלי מתעללים בילדים שלהם. כך הוא אמר. אמרתי, תשמע, אני מכיר אותם, לא מתעללים. אמר לי, כן, בצורת הדיבור שלהם. אמרתי, לצערי, זה אתה צודק. יצא לי כמה פעמים לראות אותם, כן. הם חדים, הם ציניים, הם מפרקים את הילדים שלהם. עכשיו, מה יוצא מזה? יוצא מזה חינוך? לא יוצא מזה כלום. יוצא מזה שאתה מפרק לו את הביטחון העצמי, לילד, אתה ממלא אותו במרמור, ואתה שובר לו את הקרקע היחידה שיש לו שבה הוא אמור לצמוח. אם אני מבין שהמילה הנרדפת לחינוך זה עצמך, אז אם אני לקחתי לו את הקרקע שבה הוא צריך לצמוח, אז איפה הוא יצמח?
מה קורה למצב שבאמת? אנחנו רואים פה דברים שלא, אתה יודע, עשה איזשהו מעשה, וטוב, בסדר, צריך אולי, איך אמרת, להעיר ולקרב והכל, ודברים שהם קצת יותר קריטיים, כמו הרביץ לחצי כיתה או לחצי כיתה השנייה.
א', אני אגיד לך משהו שישמע... רובנו לא עוסקים בדברים קריטיים. רובנו, הילדים שלנו, הם ילדים בסדר. תסתכלו לפעמים על ההבדל, איך אנחנו מגיבים ואיך הסבא וסבתא מגיבים. מה ההבדל? מה ההבדל? לא, זה לא רק שהם לא צריכים. הם, תירגע, יש להם רוגע. של מבט קצת יותר ארוך.
אבל יצא עליהם חינכו אותך.
כשהם היו ההורים,
הם לא חינכו אותך. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, כשהם היו, נכון? נכון, יש משפט, יש משפט שאומר, הנאורים הם גיל נפלא, חבל שנתנו אותו לצעירים. בסדר, אתה יכול להגיד אותו דבר, נכון. הכי טוב היה שנבוא עם התובנה של הזקנים, ועכשיו נחנך את הילדים שלנו. נכון, קשה.
אני חושב שזה, מהניסיון הדעת שלי זה בדיוק הפוך. אני כהורה שצריך לחנך ויישאר עם הילד אחר כך, גם בעוד יום יומיים, בעזרת השם, רואה לטווח ארוך. הסבא וסבתא שמגיעים לעכשיו והולכים בעוד שעתיים, לא אכפת להם לפנק, 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 לפנק. זה מבחינתם זה לא יקר, כי אנחנו עוד שעתיים הולכים. מה זה המאמס לילד אם הוא רב וקורא וכו', ואז הם נותנים לזה ממתק, לזה ממתק, ותהיו, והעיקר שיהיה שלום. אז המסר שלנו מיידי, כי...
אני מסכים איתך, אני לא בא עכשיו ואומר שתמיד ההתנהגות של הסבא והסבתא היא באמת התנהגות חינוכית. אבל אני אומר על הנקודה שבה, ככה, ציינתי, שלפעמים כשאתה תשאל את הסבא והסבתא, מה אתם חושבים? ופתאום הם אומרים לך עם הרבה יותר סבלנות, זה לא נורא, זה בסדר. נכון, הם שכחו. אבל זה לא רק שהם שכחו. זה לא רק שהם שכחו. זה שהם, אני אמרתי את זה בשיעור הקודם, נשאל את עצמנו שאלה פשוטה. האם אנחנו היינו מכילים את עצמנו? כלומר, אם היו נותנים לי עכשיו להתמודד עם עצמי כילד, אם אני לא מכיל את עצמי, ואני אומר, אני אם הייתי האבא של עצמי, שתי סתירות. אז מה זה אומר? שהחינוך שלי לא נכון? זה אומר שאין לי אורך רוח, נכון. סבלנות זה אחת מהמידות ההכרחיות, כי היא נובעת מהאמון בחינוך. מי שאין לו קוצר רוח הוא בעצם משועבד למשהו. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. עבדים אין להם סבלנות. הם צריכים שעכשיו ישתנה הכל, כי מחר יקרה קטסטרופה. ולפעמים אנחנו פועלים ככה, אנחנו פועלים מהבטן. מה, עכשיו הוא יתנהג שעכשיו הוא ישנה את זה. רגע, תירגע. עכשיו, לכן אני חוזר אל מה שאמרת. רובנו... לא עסוקים בסוגיות הקריטיות של הילד עכשיו, הוא עשה איזה פשע קרימינלי. ולפעמים, כשהסבא וסבתא, הדוגמה שנתתי לך, הסבא וסבתא יודעים, שאל תשקיע על זה יותר מדי אנרגיות, זה ייעלם. ומצד שני, הם גם יודעים, אתה יכול להשקיע עד מחר בבוקר, הם יריבו. כי זה חלק גם כן מתהליך גדילה של ילדים, של ילדים רבים. אנחנו לפעמים כהורים, אין לנו את הסבלנות הזאת. אנחנו רוצים איזו משפחה, משהו לא, 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 לא נורמלי. הילדים לא רבים. הורי, שנייה, אני מסתכל, לפעמים הורים, יש להם אפס סובלנות על מריבה. הילדים נכנסו לאוטו, יוצאים לחופשה משפחתית. רגע התחילו לריב, זהו, טוב, חוזרים הביתה, נגמר. מה קרה? לא, אני לא מוכן להכיל מריבות. מה ציפית? שהילדים שלך יגדלו ילדות בלי להריב אחד עם השני? מה, זה ילדי המאדים? לא, אסור לצפות לזה.
שאני רואה אותו, שנגיע.
אסור לצפות.
לבגל.
אז אתה יכול לנסוע משתיים בלילה צפונה, תיסע, אין בעיה, שתיים בלילה, תעמיס אותם ישנים, תגיע, יריבו. אבל לצפות, זה כמו, אני אתן לכם דוגמה. דיברתי עם גיסי, זוג צעיר, ילד ראשון, והוא אמר ככה שהוא לא יכול לסבול את הלילות הללו, שהוא לא ישן יותר מדי, והבן, ואמר אותי, תשמע, תתכונן, זה יעזור לך, תתכונן נפשית. אם אתה רוצה משפחה, בכל אופן, של יותר מילד אחד, תכין את עצמך 10 שנים הבאות, אתה לא ישן. ב10 שנים הקרובות, אל תחפש לילה שלם. אומר לי, נו, באמת, אני לא מוכן לזה. אני, הילדים שלי לימדו לישון. אמרתי, טוב, ניפגש עוד 3 שנים. עכשיו, למה אני אומר לו את זה? הוא יכול להגיד, אני אמצא שיטת חינוך. קראתי פעם איזה מאמר, שיטת חינוך שהביאו אותה מהאינדיאנים. שבעצם נותנים לילד לצרוח, הילד בשלב מסוים לומד שאני מסכן, מה לעשות? אני לבד בעולם הזה, אז אין טעם, נכון? נכון? אני, אמא שלי סיפרה לי, אני החודשיים הראשונים של הילדות שלי, הייתי באינקובטור. נולדתי פג, הייתי באינקובטור, אבל אז הגישה הייתה שאין קשר, אסור שיהיה קשר בין האמא לבין הילד. כלומר, עד גיל חודשיים, אמא שלי היה אסור לה לגעת בי, עד שיצאתי מהאינקובטור, הייתה רואה אותי מאחורי 2 שרוכיות, כאילו, היה פה מקום להורים, שרוכית, מסדרון לאחיות, ושם החדר אינקובטור, ואומרים לה, תשמעי, מספר 4, זה שלך. זהו, זאת הייתה הגישה אז, היום זה השתנה לחלוטין. אז סיפרה לאמא שלי שכשהגעתי הביתה, הייתי מתוכנת. כלומר, שעות החלה היו על השעון. כי הרי בפגיעה אתה יכול לצרוח עד מחר בבוקר, כאילו מה, מי מתעסק? נמינו לעצמכם אחות בתינוקייה או בפגיעה שאומרת לעצמה, אני רוצה תינוקייה שקטה. אצלי הילדים... זה הפרעה נפשית. אתה תרצה שהאחות הזאת תעשי לי טובה, לך תחפשי מקצוע אחר. אם היא תבוא עצבנית לעבודה, תצא מיום העבודה, מהמשמרת לילה, היא מוטרפת. לך תחפשי עבודה אחרת. כלומר, תביני, אם באת לעבוד בתינוקייה שיש בה 20 תינוקות, מה שתשמעי 95%, אם לא 99.9% מזמן המשמרת שלך, זה צרכות של תינוקות. וזה בסדר. אם מישהו יש לו 4 ילדים בהפרשים של 1.5-2 שנים, כלומר, יש לו עכשיו, כשהוא מכניס לאוטו, יש לו צהרון שדחסו אותו ל4 מטר מרובע, והוא מצפה שהם ישבו וישמעו מוזיקה קלאסית, והכל יהיה בסדר, ויוכלו בלי ללכלך את האוטו, אז הוא עזוי. ואז בעצם הוא מגיב באופן לא נכון. לכן אני קפצתי אל הסבא והסבתא, כי הסבא והסבתא מבינים, תירגע, אם אין לי יכולת עצמך, אין לי יכולת אכלה, זה לא ילך. זה לא ילך. עכשיו, הסבא והסבתא אין להם ניתוק רגשי. מה שביקשתי להביא כדוגמה, ואני לא עכשיו פותח, יש הרבה דברים שהם לא נכונים אצל הסבא והסבתא, ולפעמים, כמו שאמרת, אין להם את האחריות ולא אכפת להם, והם לא לוקחים אותם, כמו שאני אומר לפעמים, לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, אני מתחנן. אני משלם 2,000 שקלים בשנה רופא שיניים. עזבי, אל תביא את זה. עכשיו, אני יודע כי אני חותם את הצ'ק על הטיפול שיניים, נכון? היא לא, היא חותם את הצ'ק הקטן על החבילת טופי. בסדר, אני מסכים איתך, זה, יש גם פה לפעמים בעיה. אבל אני מדבר על הנקודה הזאת של הריחוק של הזמן, של הרוגע, שזה בסדר, זה בסדר, תבין, תן לדברים לקרות. ואני הגעתי לנקודה הזאת מההערה של ברק על מה לעשות כשיש משהו, ביקורת שאני צריך עכשיו. עכשיו לחתוך בה. ואני אומר, עכשיו, הרבה פעמים צריך לחשוב כמה העכשיו הזה הוא באמת קריטי. רובנו לא עוצרים את הילד שלנו בדיוק רגע לפני שהוא עשה מעשה פלילי, רגע לפני שהוא פרץ לחנות, רגע לפני... לא, אנחנו לא עסוקים במקום הזה. רובנו, יש אנשים, נכון, שמסכנים, הם עסוקים עם הילדים שלהם גם שמה. וזה כבר באמת דיני נפשות ברמה של פיקוח נפש, אז אתה פועל בצורות אחרות, נכון. אבל רובנו עסוקים בילדים נורמטיביים, שאנחנו רוצים לרומם אותם, להעצים אותם, להצמיח אותם. ולכן הביקורת היא כלי שאנחנו משתמשים בו, וצריך לדעת איפה אנחנו משתמשים בו. אנחנו נעצור פה, נמשיך בעזרת השם שבוע הבא,